שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. פרשת נוח לפנינו, פרשה מכוננת. זה אומנם סיפור שזוכרים ככה מגן הילדים, אבל יש בו הרבה מאוד משמעויות עמוקות, ומיד ננסה קצת לגעת בהן. אנחנו ממש עדיין עם תחושת בראשית. בשבוע שעבר התחלנו, הכל נברא מחדש, הכל התחדש, העולם כולו. השבוע נוח והטבע, ואז סיפור מגדל בבל. אבל איך עושים סדר בפרשיות כאלה שמקיפות 2,000 שנה? המון אירועים, המון אנשים וגיבורים שעולים ויורדים מעל בימת ההיסטוריה. אנחנו נעזר במבנה שכתב הרב הפרופסור יונתן זקס, זכר צדיק לברכה, הוא נפטר לפני כשנה, והדרך שבה הוא הסתכל על אוסף האירועים הבאמת מדהים הזה, הייתה באמצעות זום אאוט, מבט ממעוף הציפור מה שנקרא, והסתכלות על 4 האירועים הגדולים, באיזושהי צורה שמלמדת כל אחד מאיתנו על איך כל זה קורה גם בתוכנו עד היום, ואיך יש כאן איזושהי הדרגתיות. האירועים הגדולים הם קודם כל אדם וחווה, הרב זקס התחיל ב... סיפור של אדם וחווה. משם סיפור קין והבל, אחרי הגירוש מגן עדן, אחרי החטא עם עץ הדעת, קין רוצח את הבל, לצערנו. משם תיבת נוח, גם סיפור מכונן, המבול, ומשם סיפור מגדל בבל. מה הקשר, איך דבר מוביל לדבר, ואיך זה קשור לחיים שלנו עד היום? בואו נתחיל מהמערכה הראשונה. יש פה סיפור ב4 מערכות. מערכה הראשונה היא כמובן אדם וחווה. אחרי בריאת העולם ובריאת האדם, האדם הראשון מצווה רק לא לעשות דבר אחד. אבל הסיפור הזה, אני חושבת, יש בו משמעויות עד היום דרמטיות מאוד, כי אנחנו מתחילים מאוד בגדול, בתנופה של בריאת האדם, בחגיגיות, ומסיימים מאוד בקטן, בגירוש מגן עדן, בכישלון, אחרי זמן כל כך קצר. בואו נלך רגע עם הפסוקים. זה מתחיל מבטיח. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. הוא ברא אותם ונתן להם את המתנה הגדולה ששמה הבחירה החופשית. שימו לב שכמעט על כל דבר שנברא נאמר כי טוב, וירא אלוקים כי טוב, וירא אלוקים כי טוב, על כל כמעט דבר שזז בעולם הזה, מנמלים וג'וקים, דרך השמש והירח, הם במסלולם, הם מתקיימים כמו שהם צריכים. אין להם בחירה חופשית מי יודע מה, אין להם מוסר. עלינו לא נאמר כי טוב מיד אחרי הבריאה, כי זה פתוח, הבחירה החופשית בידינו עד עצם היום הזה, ופה אנחנו לצערנו רואים בפעם הראשונה שהבחירה החופשית היא לבחור דווקא ברע. שוב אנחנו הולכים עם הפסוקים, ויקח השם אלוקים את האדם וניחהו בגן עדן, לעובדה ולשומרה. הקדוש ברוך הוא שם את האדם הראשון בגן עדן, והוא אומר לו, ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. קודם כל, מה כן? קודם כל תאכל. אבל, ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו, מות תמות. זה טיפ חינוכי לא רע. קודם כל, לתת ולאפשר, אחר כך להגיד מה לא, ולאסור ולשים גבולות. אנחנו הרבה פעמים מתחילים עם הילדים או בכלל במקומות של חינוך בלא, זה לא וזה לא. מה הכללים? מה לא? הכללים זה קודם כל מה כן. וכאן יש הרבה אפשור, נותנים לאדם הראשון את כל פירות הגן, חוץ מעץ אחד, בוא אל תיגע. מה שקורה זה שהאדם וחווה האישה, שניהם נבראים הרי, זכר ונקבה, שניהם מגיעים למצב שבו הם אוכלים. הפיתוי מגיע מהנחש, סמל ליצר הרע, למי שמפתה אותנו ללכת בדרך הלא נכונה, לטעות, להתבלבל. והפסוק באמת העצוב אומר כך, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה, כן, לאיש שלה אימה, ויאכל. קורה פה דבר מעניין, שמתם לב? בעצם זה הדבר הכי רע בעולם, אבל הוא מתואר כמשהו נורא נורא טוב, נורא נורא נוצץ. איך כתוב פה? הוא נחמד למראה, הוא תאווה לעיניים, רגע רגע. זה מנגנון שעלול לבלבל אותנו עד היום. הלוואי שכל דבר רע בעולם, הפרשנים שלנו כותבים לאורך הדורות, היה גם מסריח, מגעיל, מכוער. הפרי הזה הוא מפתה. הוא נעים, הוא טוב, כיף לראות אותו, הוא נחמד, הוא מושך. זה בדיוק המנגנון שמתחיל בבראשית ונמשך עד היום. מה שטוב לא בהכרח נראה טוב, ומה שרע לא בהכרח נראה רע. דמיינו עוגת שוקולד ככה עם קצפת ושלושה עיגולי גלידה ווואפל גם שתקוע שם באמצע, ודמיינו גזר. מה יותר טוב? הגזר זה יותר טוב, מלפפון. אבל המייפל, שוקולד, קצפת, הריח, תאווה לעיניים, נחמד למראה, כמו שקראנו עכשיו. כלומר, שוב, הנכון, הבריא, האמיתי, מה שאנחנו באמת צריכים, זה לא מה שהמציאות משווקת לנו. זה נכון בשוק הפרסום, וזה נכון בכך שאנשים שלפעמים מזהירים, ילדים, אל תלך עם אנשים רעים. אדם רע לא נראה רע. כלומר, הלוואי שהיה קל להגיד לילדינו, לעצמנו, זה רשע. לפעמים האנשים הכי טובים, לצערנו, פגיעות בילדים, תקיפות, זה בתוך המשפחה, זה לפעמים מהמורים, בבית הספר, במעגל הכי קרוב. הלוואי שהרע היה עם שלט רע והטוב היה עם שלט טוב. מה יותר נעים בשנתיים האחרונות? ברור ללכת בלי מסכה, אבל מה נכון, מה טוב, מה שומר על הבריאות שלנו? שוב, מה שנוח ומה שנכון זה לא אותו דבר. והחטא הראשון כבר מסביר לנו את המנגנון הזה שיבלבל אותנו לצערנו עד היום. עכשיו רגע, נשאר רגע עם האירוע. מהו בעצם החטא הראשון? או מה התגלה כאן? אחרי שהאישה לוקחת וזה תאווה לעיניים והיא אוכלת ונותנת גם לאיש שלה, פה מגיע הסיפור האמיתי. אלוקים מגיע ואולי הוא נותן פתח, פתח לתשובה, פתח לתיקון. התגובה שלהם היא המערכה הראשונה, היא האכזבה הגדולה מהמין האנושי כולו. שימו לב שוב לפסוקים. קורה כאן בעצם, וישמעו את כל השם אלוקים, הוא מחפש אותם, זה מה שקורה, ויחפש אותם וישמעו את כל השם אלוקים, יתהלך בגן לרוח היום, ויתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוקים בתוך עץ הגן. טוב, זה כבר ממש מצחיק. אלוקים הרגע ברא את העולם, אתה חושב שהוא לא רואה אותך? אתה מתחבא ממי? ממי שברא אותך, ממי שיש בך חתיכה ממנו, צלם אלוקים. מה זה היום להתחבא הזה? מזכיר לי ילדים קטנים, אני זוכרת גם אצלנו, שעומדים מתחת לשולחן, כאילו מאחורי איזה כיסא, מי רואה אותי? חושבים שהם מתחבאים מכל העולם, כי הם ככה עצמו עיניים. אז הם מתחבאים ממי שאי אפשר להתחבא מפניו, והוא שואל אותם שאלה אחת נוקבת. ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו, אייכה. זה לא שאלה של איפה אתה. אני יכול למצוא בנון צדיק, כן, בדיוק את המיקום המדויק. זה מה קרה לך. אייכה זה איפה אתה נמצא בעולם הזה. על הרצף שמהבריאה החגיגית אל החטא העצוב. איפה אתה? איך אתה ביחס לזה? איפה אתה? איפה? אני בראתי אותך הרגע בצלם אלוקים. איפה אתה נמצא? איפה הנשמה שלך? אייכה זאת שאלה שמהדהדת, לא רק בשיר המפורסם של שולי רנד, אבל היא מהדהדת מי אז. איפה אתה נמצא? אלוקים שואל את האדם. אומר לנו הרב שניאור זלמן מילדי, המייסד של תנועת חב"ד, במשפט נוקב הוא כותב, בכל רגע הקדוש ברוך הוא שואל את האדם אייכה, גם עכשיו. כלומר, גם עכשיו שומעים את השאלה הזאת, אם רק רוצים להקשיב. אבל התשובה הזאת האכזבה הגדולה, אמרנו, המערכה הראשונה היא מערכה שבה אדם וחווה בעצם לא מגלים אחריות אישית. האחריות האישית מהם והלאה. או בלשון הפסוקים העצובים מאוד, ויאמר האדם, כן? הוא מנסה לענות לקדוש ברוך הוא על השאלה אייכה, הוא לא עונה את התשובה ברמה של השאלה. האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. איזו אכזבה. לא רק שזה לא אני השם, האדם הראשון, האישה השמה, ואתה, כביכול אתה אלוקים השם, כי אתה נתת לי את האישה הזאת. אוקיי? ממשיכים, ויאמר השם אלוקים לאישה, מה זאת עשית? בואו נלך ונבדוק איתך. מה היא אומרת? גם היא מגלגלת אחריות. הנחש הישיאני ואוכל. בקיצור, זה לא אני, זה הם. תמיד יש לחץ חברתי שאפשר להאשים. זה יכול להיות הנחשים וזה יכול להיות החברים. כולם עושים, לכולם מרשים, נולדתי ככה, עשו לי ככה. האדם מאשים את האישה, האישה מאשימה את הנחש, מצוין. בעצם אנחנו רואים פה שאין פה לקיחת אחריות. אין פה הבנה של עשיתי, אני לוקח אחריות על מה שעשיתי. הרב קוק כותב, הרב אברהם יצחק כותב, הכהן קוק כותב על הרגעים האלה, לא ידע להשיב, האדם הראשון. לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת אייכה, מפני שלא ידע נפשו, מפני שהעניות האמיתית נאבדה ממנו. האדם שכח את עצמו, עניות מלשון אני, לא בעין אני, אלא אני. נאבדה ממנו העצמיות בעצם, והוא שכח מי הוא. אם לא מסוגלים אפילו לקחת אחריות על מעשה, תנסו, אולי תגידו, עשינו, חטאנו, פשענו, בואו נתקן, סליחה, שלא ניגע יותר בעץ. אין פה, לא יודעת מה היה קורה בהיסטוריה, אבל לא התחיל מסע ומתן כזה, כי הם פשוט לא הכירו והמעשה שהם עשו, משהו שקורה עד היום הרבה אצל ילדים, זה לא אני, לא עשיתי, לא שפכתי, הכוס נשפחה, מכירים את זה? הכוס נשפחה, בכלל לא שפכתי אותה, לצערנו קורה גם אצל מבוגרים, ומהדהדת עדיין הקריאה, רק לפני כמה פסוקים, איך הכל התחיל, לפני שראינו שהם לא יודעים לקחת אחריות, איזו קריאה חגיגית, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אבל יש פה בעיה, אנחנו לא מצליחים לקחת אחריות, אנחנו מתגלגלים אל החטא הבא, אבל כבר עולים מדרגה, יש שיפור. זה לא סתם התגלגלות מדחי אל דחי, כל חטא מעלה אותנו רמה. כל פעם אנחנו מתקנים משהו שכבר בסדר. הפקנו לקחים מהשלב הקודם, מתקדמים הלאה. ואנחנו מגיעים אל קין והבל. הסיפור של קין והבל מפורסם מאוד, שני האחים שנוצרת ביניהם איזושהי סוג של קנאה ותחרות, עד שקין פשוט רוצח את הבל. התיאור, אלה הבנים של אדם וחווה. שוב, הרגע ההורים גורשו מגן עדן, והנה הילדים כבר במלחמת אחים. מלחמת אחים תרתי משמע, כי הם באמת אחים ביולוגיים. זה עצוב מאוד, זה מלחמת האחים הראשונה בהיסטוריה. אז אם במערכה הראשונה חיפשנו אחריות אישית, מערכה השנייה, קין והבל, שעכשיו אנחנו עוברים אליה, אנחנו מחפשים בה אחריות מוסרית. כלומר, אני מבין מה עשיתי. האם אני גם מסוגל להביא אם זה טוב או רע. זה הולך כך, הפסוק שמתאר את הרצח הראשון בהיסטוריה לצערנו. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. אין הצדקה לרצח, תחפשו ותחפשו בפסוק הזה. הוא לא אומר כי הוא הקריב קורבן יותר טוב, כי הוא היה אח יותר אהוב, כי הוא היה יותר מוצלח בעבודתו. לא, לא. הרצח הראשון מתבצע ללא רקע, כדי שאנחנו נבין שרצח הוא רצח הוא רצח, ואין נימוק, אין פה נסיבות מקלות. בבית משפט יש, אנחנו באים, מנסים ללמד זכות, אבל על המעשה הנורא הזה, לקיחת נשמה, לקיחת אדם, אומרים תמיד על רקע רומנטי, כמה לא רומנטי, איזה ביטוי נורא, על רקע פלילי, על רקע לאומני, אנחנו כאילו יש הצדקה ל, למה הוא עשה את זה? כי ככה, כי זה הכנופיה שלו, לא, כי זה יהודים ערבים, לא, כי היא עצבנה אותו, אשתו, השם ישמור, אין רקע לרצח, אין לזה הסברים, זה פשוט אסור, באיסור חמור, ככה מתחילה בריאת העולם בלהסביר את זה, ופה כן עלינו רמה. אם אדם וחווה בכלל לא היו מסוגלים להגיד שהם עשו את זה, קין כן לוקח אחריות אישית, הוא עדיין לא לוקח אחריות מוסרית. והוא לפחות אומר, עשיתי. הנה, תראו בפסוקים עצמם, אלוקים בעצם פותח גם איתו בשיחה. ויאמר השם אל קין, אי הבל אחיך. ויאמר, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, הוא מבין שהוא עשה את זה. אבל הוא אומר, אוקיי, זה, לא ידעתי אם זה אסור ומותר. קין לא מבין את ההבדל בין אני יכול לבין מותר לי. כן, הרגתי אותו, למה לא התחשק לי? בא לי. ופה אלוקים מלמד אותו גם שיש אחריות מוסרית, לא רק אחריות אישית, עשיתי. למה אתה עושה דבר נורא כל כך? ויומר, פסוק מכונן, פסוק מוכר מאוד, מפורסם בכל העולם, ויומר, ממש שדרוג ממש של האחריות של קין, והוא אומר, ויומר קין אל השם, גדול אבוני מנסו. את זה אדם וחווה לא עושים. הוא כן עושה, לוקח אחריות, בהמשך מסופר לנו בחזל, עושה תשובה, מתחרט, ומקבל עוד קין, כלומר אלוקים מדבר איתו, נותן לו עונש, זה אומר שאפשר, שהוא יצא מזה יום אחד, זה מכאן הביטוי עוד קין. כלומר, אם התחלנו באחריות שבקושי אפשר להגיד עשיתי, עברנו לרמה יותר גבוהה, אוקיי, עשיתי, אבל למי אכפת? מה זה בכלל מוסר? הרמה השלישית שאנחנו עוברים אליה היא עוד יותר גבוהה. שימו לב שוב, זו חלוקה של הרב זקס, שמסתכל על הסיפורים הגדולים של הספר העצום הזה בראשית, ומחלק אותם לפי איזושהי דרגה של אחריות. וכמו שאתם שמים לב לאורך הדברים, זה קשור אלינו. האם אנחנו לוקחים אחריות על מה שעשינו? ואפילו אם כן, האם גם אחריות מוסרית, עושים את הטוב, הנכון, הישר, הצודק? אנחנו במערכה השלישית. נוח, הטבע, המבול. לכולנו יש אולי איזה ציור כזה מגן הילדים. נוח נולד אחרי הרבה מאוד דורות של שחיתות ובעייתיות של האנושות. ואז כאילו אלוקים מחליט לעשות טייק טו. אני רואה שאומר בפסוקים מפורשים, רבה רעת האדם, כן, כל היום על הארץ, הם כל היום משחיתים וגונבים, בוגדים, מקללים, משקרים, מתנהגים בצורה, אין להם גבולות. אני, בקריאה רגילה, בקריאה של הפסוקים כפי שהם, העולם כאילו יעבור איזו שטיפה כמו במדיח, או כמו שמכניסים מכונית במוסך ככה למסלול ניקוי הזה, העולם יעבור איזו טהרה של מבול, כל מי שהיה לפני יושמד, ומנוח תתחיל אנושות חדשה. בלשון הפסוקים, ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ, לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים, כל אשר בארץ יגווה. והקימותי את בריתי איתך, רק איתך אנוח, ובזה אל הטבע, אתה ובניך ואשתך, ונשי בניך איתך. אז נוח הוא צדיק, בדורות שלו הוא צדיק. והוא גם היחיד שישרוד. תחשבו על מה זה שכל מי שהיה עד אז לא ישרוד, כל מי שיבוא אחרי המבול, כבר בא בדור שאחרי המבול, דור שני למבול, רק אוכלוסייה קטנטנה עברה את הטלטלה ההיסטורית הזאת, מבול, לפני ואחרי. נוח ומשפחתו והחיות שאיתו בטבע. בעולם בלי גבולות, תיארנו קודם את פריצת כל הגבולות, אלוקים מבקש גבול, טבע, עם מידות, עם קומות, עם הוראות מפורטות, וכולם נכנסים אליה. אבל נוח, אמרנו, עדיין הוא נכשל. יכולנו להגיד, מצוין, מה אתם רוצים? ציוו עליו, הוא עשה. אבל אחריות, אמרנו קודם, היא לא רק אחריות אישית. היא לא רק אחריות מוסרית. זה לא רק עשיתי, ולא רק עשיתי טוב או רע. יש לנו אחריות, וזה הכותרת של המערכה השלישית. אחריות קולקטיבית. אחריות לסביבה. אחריות לזולת, לאחר, לא רק לי. נוח הציל את נפשו, אבל נוח לא הציל את דורו. וחזל כותבים על כך בלי סוף. זה נכון, הוא ממלא פקודות. שימו לב לפסוקים, הוא מאוד מאוד עושה מה שאומרים לו, זה דרגה גבוהה ביחס לאדם וחווה, ביחס לקין והבל. תסתכלו, ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים, כן עשה. ופתאום אתה אומר, רגע, רגע, למה לא התקוממת? למה לא התפללת? איך הייתם מגיבים? לא היו אומרים לכם, כל העולם יחרב. אתם תנצלו באיזה טבע קטנה, במבול הזה. כל העולם יחרב. תעשה משהו. תתמרד. תתפלל עליהם. תבקש שלא. תגיד שאולי הם יעשו תשובה ויתקנו את דרכיהם, ואז הם לא יושמדו. לא. עוד ועוד הוראות על הטבע. ושוב פסוק של צייטנות, פסוק אחר. ויעש נוח ככל אשר ציווה, ציווהו השם. הוא לא מרחיב את מעגל האחריות. הוא לא רואה את השכן, את הזולת, את האיש שאינו הוא ומשפחתו הקרובה. ולכן, שימו לב, אנחנו עד היום לא אומרים נוח אבינו. אנחנו אומרים אברהם אבינו. אנחנו לא מתחילים מנוח. אנחנו מתחילים ממישהו שאכפת לו הרבה יותר. אברהם אבינו נלחם בקרב על סדום, מבקש מאלוקים לו להפוך את העיר, מתחנן עליה, זה קרב מילולי, כן? יוצא למלחמה כדי להציל את קרוב משפחתו שנשבע. עוד מעט נגיע לפרשות האלה בשבועות הבאים. אברהם מאוד אכפתי, שום דבר לא עובר לידו, הכל עובר לו בתוך הלב. נוח, באים להגיד לו שהעולם נחרב, יאללה בסדר. לבנות טבע? אוקיי, אני מתחיל לבנות טבע. עד כדי כך זה חמור. העובדה שנוח לא ניסה לקחת אחריות סביבתית, קולקטיבית, חברתית, סולידרית. עד כדי כך זה חמור, שהמבול נקרא על שמו. אני מקריאה לכם פסוק מהנביא, שאומר על התקופה של המבול, הוא אומר כך, כי מי נוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ. יש הבטחה שמבול נוסף כזה לא יהיה, מבול שמחריב את כל העולם לא יהיה. אסונות אחרים יהיו, וואטסאפ, אינסטגרם, כן, פייסבוק, עברנו דברים השבוע. גם זה נראה, זה חתיכת מבול. וקצת נכנסנו לתיבת נוח, דווקא זה כיף היה להתבודד בתיבת נוח. אבל הפסוק שהקראנו, הוא פסוק שקורא למבול, איך? שמתם לב, מי נוח. לא מי הרשעים, לא מי אלה שחטאו, לא מי הדור ההוא. איך זה מי נוח? איך זה קשור המים האלה לנוח? הפוך, הוא היחיד שבנה תיבה. מי שלא לקח אחריות בזמן אמת, המבול יקרה, האסון ילך גם על שמו. מי שלא ניסה לתקן, לזעוק, והפסיביות הזאת של נוח. חזל מכנים את זה צדיק בפרווה. הוא צדיק, אבל הוא בפרווה. אצל אברהם הכל זה החוצה, אש. הוא ייקח את המעיל פרווה שלו וייתן לאורח. אצלו זה תנועה הפוכה. ולכן אברהם זוכה לכינוי אבינו. שמתם לב כזה, מאוד מחמיא. אברהם אבינו. למי קוראים אבא בחיים האלה? לאברהם. אב של באמת, שעוד מעט נגיע אליו בפרשות הבאות. ונראה גם למה ומה הוא מלמד אותנו. אבל התחלנו באחריות אישית, האם עשיתי או לא. עברנו לאחריות מוסרית, זה טוב או רע. המשכנו לאחריות קולקטיבית, אני לא לבד פה, אני צריך לדאוג לאחרים, לעשות גם למענם. אנחנו עוברים לרמה האחרונה, הגבוהה ביותר, המערכה הרביעית שלנו, סיפור מגדל בבל, אחריות כלפי הבורא. זה כבר לא רק אני פה, או קצת הקרובים מסביב, או אפילו כל בני האדם בעולם הזה, זה כבר הולך על מישור לא כזה רוחבי, אלא כלפי מעלה. צריך להבין, אחרי המבול, הם חשבו שהעולם יכול ליפול שוב. ככה מסבירים לנו חז"ל. הם אמרו, בואו נחזק את השמיים, נבנה סולם ונחזק את השמיים. והייתה פה, כמובן, לא רק תפיסה כזאת של יעילות, אלא גם תפיסה רוחנית שאמרה, אנחנו עפים על עצמנו, אנחנו חצי אלוקים, אנחנו אולי אפילו אלוקים בעצמו. שימו לב לציטוט. אנחנו מגיעים למגדל בבל, ויאמרו, הנה נבנה לנו עיר ומגדל, וראשו בשמיים ונעשה לנו שם. מה זה ראשו בשמיים? הרגע קראנו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש פסוק בתהילים, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. לא להרבב, יש ארץ ויש שמיים, יש לנו עבודה רבה בארץ כדי לרומם את המצב ולשפר. אבל המציאות היא לא מציאות שאתה עולה לשמיים לדפוק אצל הבוס. אתה לא מחליף את אלוקים, אתה שליח של אלוקים. את זה הם לא הבינו. הם חשבו שהם יהיו בבחינת אלוקים. זו הייתה המטרה שלהם, לקחת את האחריות, התפקיד הזה, להגיע לשמיים. ואומר את זה, אומר על זה המחנך, הרב שבתאי סבתו, אומר שזה בדיוק הפוך, איך הם צריכים להתנהג אחרי המבול ואיך הם מתנהגים. במקום שהמגדל יהיה מקדש לשם שמיים ותשרה עליו שכינה, נוצר המגדל להאדרת שמם של בני האנוש נגד אלוקים. כלומר, מצוין, ניצלתם מהמבול, רוצים לבנות מגדל יפה, לרומם, לשבח, להגיד תודה שניצלתם. לא, אנחנו נבנה מגדל של אגואיזם, של אנחנו בעצם מגיעים עד השמיים, אנחנו אלוקים. החוצפה הזאת כמובן לא עוברת בשקט. הרעיון במגדל בבל היה עם אחד, שפה אחת, דברים אחדים, אין ניואנסים, אין מדינות, אין מוצא, אין עדות, אין דתות. לכאורה זה נשמע אימג'ין כזה של ג'ון לנון, מצוין, אין גבולות, העולם ב-peace and love. לא. יש פה התנהגות איומה תוך כדי בניית המגדל. יש פה חוצפה, חוצפה כלפי אלוקים וגם חוצפה כלפי אנשים. שימו לב איך המגדל הזה נבנה. אם בונים משהו קדוש, שמח, אז גם ההכנה היא נעימה. שימו לב איך המגדל הזה נבנה, מדרש של חז"ל. אם נפל אדם ומת, לא היו שמים את ליבם עליו. ואם נפלה לבנה, היו יושבים ובוכים ואומרים, מתי תעלה אחרת תחתיה? כלומר, אנחנו בונים את מגדל בבל, אם לבנה נופלת, אוי ואבוי, אסון, צריך עוד לבנה. אם אדם נופל, יאללה, לא נורא, יש הרבה. זה היחס לחיי אדם. זה היחס שלהם לקדושת החיים. זה יחס שלהם לחברים שלהם, לשותפים שלהם, למשימה. וזה יחס חומרני, מאוד, מטריאליסטי, בעייתי, ואי אפשר שדבר כזה ימשיך. אי אפשר שכל האנושות תעסוק בלבנות איזה מגדל על שיגרד את השמיים. זה לא הכיוון, לא בשביל זה העולם נברא. ושוב הקדוש ברוך הוא, בפעם כבר רביעית מול חטא, מול פספוס. חטא זה מלשון כמו חץ, שחץ מחטיא את מטרתו, גם זה חטא. חטא זה להחטיא. הם לא מבינים, הם בונים מגדל באמת איזה, שיהיה אלוקים שלהם, ותוך כדי רומסים והורגים אנשים שנופלים. ופה אלוקים מגיע ומפזר, הוא בלל, מגדל בבל, מלשון זה שהוא בלל, כמו בבלילה של שניצל, הוא ערבב את כולם. זרק אותנו לכל השפות והלאומים והמדינות, ולימד אותנו שאחריות היא גם אחריות, מה שנקרא כלפי ישמעיה, אחריות גם כלפי אלוקים, שברא אותנו בצלם רק לפני כמה פרקים ופסוקים, ואחריות לשמור על צלם האלוקים שבאדם, לא לעבוד עבודה זרה, לא לנסות להחליף, להבין שאנחנו לא אלוקים, אנחנו כן עובדים איתו בסיפור ההיסטורי הגדול הזה, כן, מבראשית ועד היום, ועדיין, היומרנות הזאת לפעמים, ההתנשאות, המחשבה של אני בשמיים, היא מחשבה בעייתית, והמערכה הרביעית לוקחת אותנו באמת לשם, ושוב מלמדת אותנו לקח. רוצה לסכם על את הדברים שדיברנו עליהם, אגב, הם מאוד קשורים, מי שקצת לומד את התיאוריות של אריקסון, של מסלו, תיאוריות הצרכים, מה אדם צריך, אז אדם צריך קודם כל אחריות אישית. לדעת, אני אחראי למעשים שלי. זה העניין הראשון. לא להתחבא בעץ הגן, רואים אותך, ולא להמציא, זה באשמתה, זה באשמתך, קח אחריות. אנחנו אחרי יום כיפור עברנו סדנה בתחום. ואז תיקח גם אחריות מוסרית. עשית מצוין, עכשיו זה טוב או רע שעשית. יש בחיים האלה אסור ומותר, יש גבולות, יש מוסר. הציבור צמא לגבולות. עשיתי השבוע זום עם מדריכה בבית ספר של נוער בסיכון. היא אומרת, נוער בסיכון פשוט שואג, מעבר לתדמיות ולאיך הם נראים. הם שואגים, הבו לנו גבולות, תנו לנו ערכים וקווים אדומים. לא הכל זה רק החלה וחיבוק ומה כן, גם מה לא, מה מתואב, מה רע. אז אנחנו בסיפור של קין והבל לוקחים גבולות, לוקחים אחריות מוסרית, יש מותר ויש אסור. נוח והמבול מקדמים אותנו לאחריות הקולקטיבית. יש לנו אחריות לסביבה, למי שסביבנו, לציבור, לזולת, לעולם כולו. לא ייתכן שנשמע על אסון ונהיה אדישים. אגב, לדעתי אנחנו די מתקנים דבר דבר בעולם הזה, בישראל, אם חלילה שומעים על איזשהו אסון, רצים לתקן, להועיל, לעזור, ואחראים כלפי הסביבה. בואו נחשוב כל אחד איך היינו במבחן של נוח, אם היינו מטריעים ומתמרדים ומנסים לשנות את רוע הגזרה. ואז אנחנו מגיעים למגדל בבל, שמבקש אחריות גם כלפי הבורא שברא את העולם הזה והפקיד אותו בידינו להמשיך יחד את השליחות. אומרים שזה אשר ברא אלוקים לעשות. הוא אמר גם לנו להמשיך ולעשות, להמשיך ולהתקדם מפרשת בראשית. והמסקנה המרכזית של מגדל בבל זה על האדם. אתה לא אלוקים, אתה רק האדם שנברא בצלם אלוקים. מסקנה חשובה מאוד לכל מי שמתנפח, מתנסה. וחשבתי על זה מהלך השבוע בהפסקת וואטסאפ, אינסטגרם, פייסבוק. אם אנחנו לא קצת בונים מגדל בבל, אם הרשתות לא קצת הופכות אותנו לאיזה מגדל בבל כזה מפחיד, שכבר אם מישהו נופל לא אכפת לנו, אבל אם אין לנו לייקים, על זה אנחנו בוכים. משהו ששוב מנסה את כל האנושות לאחד בצורה אחת, וצריך לשאול למה זה נעשה. האם זה הופך אותנו שוב לאלוקים, לשליטי הבריאה, או האם אנחנו שולטים במכשיר או שהוא שולט בנו? שאלות על מגדל בבל המודרני אולי. אז תודה רבה על המסע הזה בתחנות של בראשית ונוח, אבל בשבוע הבא יש כבר ניצנות של תקווה, כי עד עכשיו תיארתי דברים נורא מדכאים. הם חוטאים והם טועים, והם שוגעים והם מבולבלים. חבל, שבוע הבא זה מתחיל, רבותיי, התיקון הגדול, אני עושה פה פרומו, פרשת לך לך. אבא שלנו, אברהם אבינו, לנוח אנחנו לא קוראים אבינו, לאברהם כן. אברהם אבינו עולה על בימת ההיסטוריה. בסוף הפרשה יש לזה רמז, כתוב כזה בקטנה, בקטנה כתוב, ויחי תרח 70 שנה ויולד את אברהם. כלומר, תרח 70 שנה חי כדי שאברהם יבוא לעולם, והוא גם יבוא לעולם בשבוע הבא. פרשת לך לך, נמשיך להתקדם, ויהיה פה איזה סיבוב של 180 מעלות, מאנושות שחוטאת ומקלקלת ומשחיתה, לאנושות שבונה ומאמינה ואופטימית. עד היום קוראים לו אבא, אברהם אבינו. אז תודה רבה לכם, ושבת שלום. אפשר כמובן לקרוא עוד הרבה על הפרשה ולהעמיק, הרבה יותר מה שדיברנו פה, ושבת היא גם איזה תיבת נוח כזאת, ובתוך המבול שמסביב. וניפגש בעזרת השם בשבוע הבא. תודה, ועוד שנה טובה אפשר להגיד, שנה טובה.